אנחנו תמיד ביום ראשון עוסקים בפרשה של השבוע הקרוב, וגם הפעם אנחנו טיפה ניכנס אליה, אבל אני רוצה להתייחס, כמובן, מטבע הדברים, גם לי"ז בתמוז, שאנחנו יום אחד לפניו, מחר בערב, מחר בערב י"ז בתמוז, מתחילים את הצום בבוקר, אנחנו מתחילים כבר מחר, והשבת, השבת שמכוחה נכנסים לי"ז בתמוז היא שבת פרשת בלק. אנחנו יודעים שתמיד השבת שהיא מקור הברכה היא הפרשה שממנה באים האופופוס של י"ז בתמוז, שבת חתן של י"ז בתמוז, היא פרשת בלק ובלעם. ואני אולי אתחיל במה שדיברנו בו השבוע בהכנסת ספר התורה שהייתה ביום רביעי, שוב יישר כוח לכל הרוסים שנמצאים פה ושלא. דיברנו על י"ז בתמוז, אני רוצה להתחיל במשפט אחד שדיברנו בו על י"ז בתמוז, שהוא משפט יסוד מאוד גדול. אמרנו אותו ככה בתחושה, אבל לא נכנסנו אליו, ואני רוצה היום ללמוד קצת את סופה של פרשת בלק, שהוא עולם ומלואו. אני בעצם רוצה היום לעסוק בהלכה, ללמוד הלכה. על המשיח שמענו? משיח. נכון שכשאני אומר משיח, אנשים חושבים שמשהו פה לא לגמרי בסדר? לא נעים להגיד את זה בכל רם? דוגרי? לא, זה טוב משיח, אבל צריך לבדוק אם הוא משיח, אם הוא נורמלי. בקיצור, כן, נכון, זה יפתור את הכל. בקיצור, משיח. בלי להתבייש, לדבר מפורש, להגדיר, מה שנקרא, דוגרי. לדבר עד הסוף על המשיח. אצל הרמב״ם לפחות זה, בלי זה אין את עיקרי האמונה. אי אפשר להאמין בלי. עוד רגע נגיע לזה. ולמה אני נוחת על זה עכשיו? כי הרמב״ם לפחות רואה את המקור לזה בסוף פרשת בלק. ואי אפשר להיכנס לפרשת בנחס בלי סוף פרשת בלק. המקור של זה זה סוף פרשת בלק. וזה י"ז בתמוז, ואני רוצה להתחיל במשפט שאמרנו בי"ז בתמוז תוך כדי הכנסת ספר התורה. הזכרנו שצום השלישי, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, כך מנבא הנביא, יהפוך לנו ולכל ישראל לששון ולשמחה. יהפכו לימים טובים, כך מגדיר הרמב״ם. שהימים האלה יהפכו ליום טוב. ואמרנו, זה יסוד כל כך פשוט, אבל אני רוצה להתחיל בו כשאני רוצה להבין את מושג המשיח. אמרנו ש... המושג יהפוך, שרוצים להבין אותו באמת בעומק, תודה רבה רבה אמנה, שרוצים להבין בעומק את המושג להפוך את ימי האבל לימים טובים, אז בהסבר העמוק תמיד מסבירים שזה להפוך ממש, כלומר לא רק שבעזרת השם יהיה טוב באופן כללי. בתשעה באב, למשל, מאוד קל להבין את זה. בתשעה באב חרב הבית. בשנה שעברה, זה סיפור מההיסטוריה, בשנה שעברה תשעה באב היה צום, אתם זוכרים? בשנה בעזרת השם כל העסק זה סתם, אנחנו כשלומדים י"ז בתמוז, אז גם לומדים תורה וגם מצוות זכור ימות עולם, זה היסטוריה, זה בכלל היה משנה שעברה כל הסיפור. תורה נשמע, בדיוק, אנחנו מדברים על מה שהיה, בעזרת השם י"ז בתמוז כבר יהיה בגאולה שלמה, עלינו ועל כל ישראל, אבל כשעוסקים בלהפוך, אז בואו ניקח את תשעה באב. זה הקושי בהבנת משיח, אני אסביר את זה לאט. בוא ניקח את תשעה באב. בתשעה באב חרב הבית. אז מה זה להפוך? שהבית ייבנה. ביתי ייבנה בה, ואני אהיה לנאום השם חומת אש. אז אם החורבן היה חורבן, ההיפוך הוא בניין. וכך בכל אחד אחר מעצמו. אם בעשרה בטבת צמח מלך בבל על ירושלים, וירושלים נכנסה למצור, אז ההיפוך הוא שההפך מזה. אין רעב, ויש שמחה, וכולם באים, וכולם יוצאים, והכל יוצאים ובאים בתוכה. בסדר? זה ברור, צום גדליה. אז שנאת אחים הביאה, זה היפוך. שאלנו שאלה תמימה. הרי בי"ז בתמוז, מה שאנחנו יודעים הוא שהובקעה העיר. בבית שני. הובקעה העיר. בית השם זה התת. אנחנו יודעים י"ז בתמוז. הובקעה העיר זה שנפרצו החומות. ואז שאלנו סתם, שאלה של ילדים קטנים. נו, אז מה ההיפוך? שבעזרת השם מה? ייבנו החומות. כך אמרו, ייבנו החומות. ואני הקטן זועק. אתם לפרוץ את החומות קצת. ואני הקטן זועק גוואלד. זו השאיפה שלנו שיבנו החומות? ואיפה פרזות תשב ירושלים? ואיפה כל החלומות שאין חומות ושירושלים מתפשטת עד שערי דמשק? זה החלום שלנו שיבנו החומות. התרגלנו כבר לציור הזה היפה עם החומה והאורות של יום ירושלים וסולטן סולימן, כבר הרבדנו את הכל. הרי ילדים לפעמים חושבים שהחומה הזו של הסולטן סולימן זה שלמה המלך עצמו בנה. הרי עירו וליבה חומה, אנחנו... ואמרנו משפט שאני חושב שהוא מאוד יסודי, אני רוצה לפתוח. ישר כוח, לא? שאם בי"ז בתמוז נבקעו החומות, ההיפוך הוא שאם ב-17 בתמוז ישבנו בתוך העיר והחומות נבקעו מבחוץ תמימה, ההיפוך הוא שהחומות יבקעו מבפנים החוצה. זה ההיפוך. שיפרצו כל החומות. שהחומות בינינו לבין התורה שלנו, שהחומות בינינו לבין עצמנו, שהחומות ביני לביני, שהחומות יבקעו, יש שתי אופציות איך חומה נבקעת. האחת היא שהקדוש ברוך הוא שולח את נבוכדנצר, הוא בוקע את החומה, וכשהוא פורץ את החומה הוא פתאום מראה לנו את קלוננו ותופס אותנו בערוותנו. מכירים את התחושה הזו שמישהו פורץ את החומה ופתאום תופסים אותך על חם? הוא בוקע את החומה ופתאום, אז זאת העיר שיאמרו קבילת יופי? זוכרים את הפסוקים? זה המסוס לכל הארץ? עם השנאת חינם הזה? הביאו לנו תמונות יפות של תורה וגמילות חסדים. כמה חומות. ואז כשהחומה נפרצת מבחוץ פנימה, זו טרגדיה. יש רק היפוך אחד, שהחומה תיבקע מבפנים החוצה. ואנחנו נקרא לכל העולם. והיפרצו החומות ביני לביני. למחשבה שנייה אחרי שאמרנו את הדברים האלה, בעצם י"ז בתמוז, אילו היינו זוכים, הוא אמור להיות יום היבקעות החומות העולמי. כי הרי בי"ז בתמוז הסתיימו 40 הימים של משה בהר סיני. בי"ז בתמוז יורד משה עם הלוחות הראשונים. אלמלא חטא העגל של י"ז בתמוז, משה יורד ומביא את הלוחות הראשונים שאין בהם חומות. תורה שאין בה שכחה. לוחות אבן שהם מעשה אלוקים ומכתב שהוא כתב אלוקים, ללא חומות, ללא גבולות. אותיות שחודרות מצד לצד ועומדות בנס. ועם זה אנחנו הולכים לארץ ישראל ומכניסים את התורה הזו לבית המקדש ומקימים פה בית תפילה לכל העמים. זאת התוכנית האלוקית לי"ז בתמוז. זה עמוק מאוד. אחרי שדיברנו בהכנסת ספר תורה חשבתי לעצמי הלאה. כשאנחנו אומרים שצום הרביעי יהפוך לנו לששון ולשמחה, אנחנו בסך הכל מבקשים שזה יחזור לתוכנית המקורית. כך זה היה. זה לא כמו תשעה באב, זה הרבה יותר. כשהעולם נברא, לא היה בתשעה באב פה בית מקדש. אחרי זה הוא נבנה. אבל זאת התוכנית של י' ז' בתמוז. משה עולה להר, העם רואים את הקולות, מבינים שעדיין יש בעולם חומות, ולכן מבקשים לדבר אתה עמנו ונשמע, אתם זוכרים? כי אי אפשר, כי אי אפשר להישאר בראיית קולות, ואז משה עולה, וכל התפקיד של י' ז' בתמוז הוא, שאנחנו יכולים להמשיך את זה אחרי זה, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. ונכנסים עם זה לארץ, לאדמה, וכל הטבע אומרת השירה הגדולה. כשערכו הימים והיינו 40 שנה במדבר, דיברנו על זה לפני שבועיים, ביקש הקדוש ברוך הוא לתקן את הכל. וכל מה שפספסנו היה שלא דיברנו אל הסלע. ושוב נוצרו חומות. בעומק, 17 בתמוז הוא הכוח להבין את מלכות המשיח שעליה אנחנו מדברים. אבל לפני שניכנס לזה, זה מצווה גדולה, לעניות דעתי צריך להתחזק בזה כל הזמן, כי כל פעם כשמדברים על זה, אני חושב שאנחנו לא מבינים מספיק על מה אנחנו מדברים, לכן אנחנו נדבר עליי בגוף ראשון יחיד. צריכים כל כך להתחזק בעצם ההבנה מה אנחנו רוצים כשאנחנו מדברים על המשיח. יש איזושהי בחינה שככל שאנחנו מתקרבים יותר אל הגאולה, צריך לדעת שתופעת הלוואי היא שיכול להיות שאנחנו גם בתפיסה מתרחקים מהצורך בה, כי כבר יש הכל. אם הגאולה צריכה להוציא אותי מהגלות, טוב, אז אני מבין מה זה גאולה בגלות. אבל אתם מבינים את האבסורד? ככל שאני מתקרב, אני בעצם, מה עוד אני צריך? כלומר, האמונה הפשוטה שהייתה לי רחוק, זה מבחינות מסוימות דומה למשהו אחר שדיברנו עליו היום. הרגעים המסוכנים מבחינת תאונות הדרכים, הם בקילומטר לפני שמגיעים הביתה. זה לא סטטיסטיקה, זה החיים. וההפך, חס ושלום. כי דווקא אז, אני יכול בעצם לפספס את הכל. שם הרגע שאני יכול בעצם להירדם. כי אני כבר בבית. אני מריח ריחות של הבית. אני כבר בבית. אני גם אומר לך, טוב, את הרעיון על איפה הבית ואיפה המשיח, זה היה צריך כשהייתי בפולין. ובהפוך על הפוך, אתה צריך את זה פי מיליון עכשיו. אז זה היה פשוט, עכשיו זה קשה. ולפני שנקרא את הפסוקים של פרשת בלק, אני רק רוצה להגיד לכם, אתם יודעים מה זו פרשת בלק? זה ההתחלת דגאולה. זה עם ישראל מגיע אחרי 40 שנה במדבר. המלחמות הסתיימו. סיחון ואוג נכנעו תחתינו. הכל ממתין לכניסה לארץ, אנחנו שתי אצבעות מצידון. אצבע. ועכשיו פסטורליה. פרשת בלק, פנחס, זה ההתחלת דגאולה. אלה הפרשות של ערב בין המצרים. שלא מתבונן בזה, מפספס את הכל. ועכשיו הפאור מבקש לעבוד שעות נוספות. מה, אין יצר של פאור ובנות מדיין לפני 40 שנה, מה קרה? מה זה נולד פה? מה הקשר? זה קשור למזג האוויר של, של סיחון, של עבר הירדן המזרחי, ובמצרים אין. עכשיו, איך לוקח אותנו בלק עם בלעם? ראש הפאור. עכשיו מתחילים לעסוק בפילוסופיה של הפאור. ראש הפאור. התחלת הגאולה הזאת, זה הרגע הכי קרוב, שהכי צריך חיזוק. יותר מכל רגע אחר. הכי צריך חיזוק. מצד אחד בצדק, הכי נדמה לך, בצדק, שאיפה בכלל הנוסח של התפילות על תשעה באב, על העיר החריבה והבזויה והאבילה. נכון, אבל תסתכל ברוך הוא וברוך שמו, רק הכרת הטוב. אמיתי. ובו זמנית, אם אתה לא קולט, מה היה רשום בווייז, זה המקום שאפשר לעשות פרסה, ולהתחיל מסלול מחדש. בווייז, כשכותבים לפעמים את הכתובת ולא מדייקים בעיר, מסתבר שהלכת פיקס, אבל הפוך. נסעת בול המקום, רק בעיר הדרומית. ואז צריך לוודא את הווייז, עד הפרט האחרון. בלי להתבלבל. אז אחרי ההקדמות האלה, של י' ז' בתמוז ושל פרשת בלק, סוף פרשת בלק. שבי של פרשת בלק, אני הולך לקחת רק דקות בודדות על זה, כי אני רוצה להגיע ישר לעניין עצמו. שבי של פרשת בלק. שבי של פרשת בלק, עמוד 476 בחומשים האלה, פסוק י' ד' בפרק כ' ד'. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. האמת היא שלפני שאני אתחיל את שבי של פרשת בלק, אני אומר, שלוש ברכות היו לנו עד עכשיו. שלוש ברכות היו לנו עד עכשיו. הברכה הראשונה הייתה, הראשונה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הברכה השנייה הייתה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הברכה השלישית, מה טוב הוא עליך יעקב, כי נחלים ניטיו. לא אכנס, I am WhatsApp. השבוע ניסינו לראות את המבנה של הברכות, זה דבר מופלא שצריך להיכנס אליו לעומק, אני עוד מבנה אותו עם עצמי, אבל כל ברכה זה אחד מהאבות, שלוש רגלים, זה אברהם, יצחק ויעקב. למרכבה יש ארבעה רגליים, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. הברכה הרביעית הולכת לעסוק בדוד ובמשיח בן דוד. זו הברכה הרביעית. יש ברכה רביעית, שבעצם כל שלוש הברכות מקדימות אותה. זו ברכה שבלק לא שילם עליה, קיבלו אותה on the house. זה שלוש פלוס אחד, כן. כלומר, זה on the house, קיבלו בחינם. כלומר, הוא ממש רצה שהוא יפסיק, אבל הוא נתן לו בחינם עד שהוא נחנק. זה מה שנקרא אהבת ישראל. זה באמת ברכה עם המון אהבת ישראל, אנחנו נראה אותה עד הסוף. או את ההתחלה שלה לפחות, אבל היא בעצם מתחילה כבר בברכה השלישית. בברכה השלישית קורה משהו שלעניות דעתי הוא פעם ראשונה, אולי יחידה במקרא. במקרא הכוונה בחמישה חומשי תורה במקרא הזה. במה טוב הוא עליך יעקב, אם תסתכלו שנייה בפרק כף ד' בפרק כף ד' במה טוב הוא, עוד לפני פסוק י' ד', עמוד אחד אחורה, הברכה של מה טוב הוא עליך יעקב, שמתחילה בפסוק ה' בפרק כף ד', בעמוד 475 כאן בחומשים, מה טוב הוא עליך, כי נחלים ניטיו, אתם רואים? ואז בא פסוק זין, איזל מים מדליו, מיד נגיד מה התופעה שהיא יחידאית במקרא, איזל מים מדליו, נו, וזרעו במים רבים וירום, מאגג מלכו ותנשא מלכותו. בלי להבין כלום, ברור שבלעם מדבר פה בנבואה על שם ספציפי, שם פרטי עם תפקיד שיהיה בעתיד. הוא לא ממשיל על אריה, על מלכות, מבינים מה אני אומר? זה לא ויישא משלו, זה פלא, כי אנחנו מצפים פה למשלים. כשהוא אומר צורים, הוא מתכוון למשל ולממשל. פה הוא גמר עם משלים ונמשלים ועושה מה שלא נעשה עד היום אף פעם. יודע דעת עליון, הבחור הזה מביא לנו את העסק על מגע של כסף. אגג. Nice to meet him, פעם ראשונה. יש לו שם, איך זה בחי צומח דומם, שם, מקצוע, יש לו מקצוע, הוא מלך. וההוא שדיברנו עליו מקודם, ירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. אין לך אלא ללכת לאגג, כי אין עוד מישהו. ואז אתה מגיע למלחמה עם עמלק. זה הקדמה לברכה הרביעית. אז מי נשאה מלכותו אחרי סיפור אגג? אחרי סיפור אגג נשאה מלכותו של דוד. מה זה טוב? אחרי סיפור אגג נשאה מלכותו של דוד. טוב, כל זה הקדמה לברכה האחרונה. שוב, פסוק י' ד' שביעי. פסוק י' ד' שביעי. קרו, זה חומש. ואתה הנני הולך לעמי, לחי יצחה. תעזבו, זאת ההיצעה לגבי השיטים והפאור. והעיקר, אני רוצה לדבר איתך על מה שיקרה לעמך באחרית הימים. מה יעשה העם הזה באחרית הימים? אני רוצה לדבר איתך על אחרית הימים. והוא מדבר פה עכשיו בעצם בגדול על שני עמים, על ישראל ועל עמלק. בפסוק בפסוק האחרון של העמוד הוא עובר לעמלק, וירא את עמלק. אתם מבינים שזה התחיל בסוף הברכה השלישית? מה טוב הוא וירום מאגג, ועכשיו הוא הולך לדבר על ההמשך לגבי מי שמנצח את אגג. וכך הוא אומר, נאום שומע אמראל ויודע דעת עליון, מחסה שדי חזה נופל וגלוי עיניים, הראינו ולא אתה, ועכשיו אני מקצר מאוד בפרשה ועובר מיד להלכה עוד שנייה, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, והיה אדום ירישה, והיה ירישה שעיר אויביו וישראל עושה חיל, וירד מיעקב והעביד שריד מאיר. אדום, לאדום יש איזו עיר, בירה כזאת, עיר הממלכה של אדום, אדום זו רומא כמו שכולנו יודעים, ומישהו ימגר את אדום על העיר שבה, והעביד שריד מאיר, ועלו מושיעים בהר ציון. אנחנו שומעים פה את המוזיקה של כל מה שאנחנו מכירים בנבואה. אני רוצה ישר לעבור לרמב״ם. אם זמננו היה בידינו, היינו רואים הבדל בשיטות בין רש"י לרמב״ם, זה פרשנות מעניינת מאוד. רש"י לומד כאן את כל הפרשה על המשיח, הרמב״ם לומד חצי חצי. אני רוצה לעבור לרמב״ם, כי משיח, כמו שאמרתי, זה הסוגיה שלנו היום, משיח. ומשיח בהלכה. משיח זה הלכה. אם אני אומר שהולכים לדבר עכשיו על חושן משפט, זה רציני, אז עכשיו אנחנו מדברים על משיח. הלכות משיח. איך זה קשור אלינו? עוד שנייה הרמב״ם. אומר הרמב״ם בפרק י' מהלכות מלכים. המלך המשיח, אולי אני אקרא את זה מפה, זה פשוט יותר בהיר, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נידחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. עוד מעט הוא יגדיר עוד, חכו. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, מאמין בו, או פיזית מחכה לביאתו. שיבו טוב לרמב"ם. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. שהרי התורה העידה עליו, בהתחלה זה נשמע משונה, שנאמר, איפה התורה העידה על המשיח? לא ראיתי את זה אף פעם. שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך וכולי מכל העמים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, לא יידח ממנו נידח, והביאך השם, זה תיאור יפה של קיבוץ גלויות, זה גם תיאור של החזרת הנידחים, גם רוחני, גם פיזי, אבל אתה לא תיארת לי פה מלך משיח, תיארת לי רעיון, ואתה אומר לי שיהיה מלך. שקוראים לו X, יש לו רגליים וידיים. זה מה שקשה לי. הרמב״ם לא סיים. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. בעברית אומר הרמב״ם, הרי אתה לא יכול לפתוח ספר ישעיהו בלי לדבר על משיח. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורש הרי, ברור. ולכן הוא עוד מעט התייחס גם למה עשו עם זה עמים אחרים. זה הולך להיות רמב״ם בלי להתבלבל. השם ירחם, ביקשתי מעמנואל להוציא את זה, כי יש לי פה רמב״ם מאוד יפה, אבל מצונזר. פה יש לי רמב״ם לא מצונזר. אכלתם אותה. עוד שנייה. עכשיו מגיע הרמב״ם, זה עדיין הלא מצונזר גם. אף בפרשת בלעם זה נאמר פשוט עכשיו. תסתכלו בפסוקים שהרגע קראנו, אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים. שמעתם שיש לנו שני משיחים? מי? משיח בן יוסף ומשיח. זהו שלו. ציפינו למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אין ברמב״ם זכר למושג משיח בן יוסף. פעם שווה שעה שלמה לעסוק בזה, ותשעת הימים בעזרת השם פה בבית המדרש, אנחנו רוצים לעסוק כל השבוע בענייני לימוד וירושלים וגאולה והכל, נעסוק גם בזה. אין ברמב״ם אזכור למשיח בן יוסף, תופעה מעניינת שצריך להבין אותה, אז על איזה שני משיחים הוא מדבר? תשמעו. ושם ניבא בשני המשיחים. במשיח הראשון, שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיצריהם. ובמשיח האחרון, שעומד מבניו, שמושיע את ישראל, לא מיצריהם, אלא באחרונה. עוד מעט תראו שהכוונה היא שהוא מושיע את כל העולם כולו. דוד זה עבודה חלקית. והמשיח האחרון עושה את העבודה השלמה. ועכשיו הוא אומר מה נאמר בפרשת בלעם. יש לכם את הפסוקים שקראנו? אני קורא אותם לפי הרמב״ם. ושם הוא אומר, תראו איזה יופי, הרמב״ם לא הרבה פעמים מחליט לפרש מקרא. הראינו ולא אתה, זה דוד. אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח. כל מי שאגב רגיש לפסוקים, מכיר אלף פסוקים שמאשרים את זה. ויקה שבט ברוח פיו. גר זאב עם כבש. הלאה. ומחץ פעתי מואב. זה דוד. לכן הוא אומר, ויח את מואב וימדדם בחבל. וקרקר כל בני שת, מי היה השת? הבן של אדם הראשון. וקרקר כל בני שת, זה המלך המשיח. שנאמר בו, ומושלו מים עד ים. רש"י מביא את הפסוק, וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. והיה אדום ירישה, זה דוד, שנאמר, ותהי אדום לדוד, לעבדים. והיה ירישה, שעיר, אויבה וכולי, זה מלך המשיח שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה. השם אחד ושמו אחד. ואז הוא ממשיך כך. ואם לא הצליח עד כה או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה. אחרי זה הוא אומר, אבל יש כאלה שזה לא הצליח. שזה בר כוכבה. אלא יש משהו אחר גם. תקשיבו טוב. אף ישו הנוצרי. שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין. כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר, ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשל. איך יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם. עד כאן הרמב״ם, מה שקוראים, בלי להתבלבל. אבל, תשמעו טוב את הרמב״ם, מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם. לא להיבהל, רבותיי, לא להיבהל. הקדוש ברוך הוא הופך כל כללה לברכה. אבל מחשבות בורא עולם הן כוח באדם להשיגם, רמב"ם מדהים. כי לא דרכנו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח. ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד? איך יכול להיות? הרי אתה אומר שהוא עשה את הדברים הכי רעים בעולם, הוא בני פריצי עמך. הרי אתה אומר שהוא פריץ שפרץ את כל הפרצות והרס ושבר והשפיל. מה אתה מדבר עכשיו? אבל הבורא יודע לסדר הכל. תשמעו, כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח. העולם מדבר משיח. ומדברי התורה, ומדברי המצוות. נכון? שם ירחם, הם מוסיפים כל מיני דברים, הם מורידים כל מיני דברים, הוא מדבר על הכל. למה לא הוסיף מילים? תשמעו. ופשטו דברים אלו באיים הרחוקים, ובעמים רבים הרעילי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו. הם יושבים שם ועוסקים בזה. ובמצוות התורה, אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה. לא, רלוונטי לעכשיו. ולא היו נוהגות לדורות, ואלו אומרים, דברים נסתרות יש בהם, ואינם כפשוטן, וכבר בא המשיח. מכירים את זה? כבר בא המשיח. החליף את אלה, לקח את אלה, וגילה נסתרם. אז אם שנה אומר הרמב"ם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, כלומר כשכל הזיופים ייגמרו, וירום וינסה ויצליח וירום וינסה, זה על שם הפסוק, הנה ישכיל עבדי וירום ונישא וגבה מאוד, ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם. הביטוי הזה מיד הוא ביטוי מאוד מעניין, 2000 שנה זה עוד לא הגיע מיד. אתם יודעים מה זה מיד? תתחיל להפנים שזה יכול להיות מהיום למחר. ואם לא, אתה לא מחכה לביאתו. צריך תהליך. שמעתי עליך אדון תהליך. תתחיל להפנים שהעולם עובר את מה שהוא עובר, זה בראייה שלנו, והקדוש ברוך הוא מיד יכול להביא משיח. וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם התאום. ומה הוא יעשה אותו משיח? תשמעו את הסיום. הוא יעשה כדבר הבא. לא נתבוא החכמים והנביאים ימות המשיח, את החלק הראשון מכירים, אבל החלק הבא פחות. לא כדי שישלטו על כל העולם. כל המושגים שונים. כי לא מעניין אותי לשלוט, מעניין אותי שהקדוש ברוך הוא ימלוך. ולא כדי שירדו באומות, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אז מה כן? אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. ובאותו הזמן לא יהיה שם, והרמב״ם בוחר בזה לסיים את כל ספרו היד החזקה, כל המשנה תורה מסתיים בהלכה הזו. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות. אני הבנתי שיש רע, יש טוב, והטוב מנצח את הרע. אבל באותו הזמן, והרמב"ם אומר, זה לא יהיה בתחילת ימי המשיח, אלא בהמשך, הכל מתהפך. הכל. זה לא דוד, זה לא משיח הראשון, שמנצח את עמלק, עד גבול מסוים. זה מלך המשיח שקרקר כל בני שת. כל בני ש... עזוב. די, שיש או אין. איך אגיד דבר נורא והיום עכשיו? יש! ומתהפך לטובה. זכות עמנואל, אני הבנתי, אני לא הבנתי, אמרו לי אתמול שהיה שם משהו בחדשות עם הגרסקו, טסקו, נסקו, איך זה נקרא? שטסקו. שאמרו שחברון היא... ברוך השם! מה אתם נבלים? כל החידוש של פרשת בלק זה איך צריך את הכללה כדי שהיא תתהפך לברכה. ברוך השם, מאיפה אנשים אינטליגנטיים מדברים כמו מפגרים כאלה? כי הקדוש ברוך הוא מכין את העולם לקראת היפוך. נפלא! מה נבהלים כל כך? מה הבהלה? כל פרשת בלק באה כדי להגיד, דיברנו מקודם על ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. כל פרשת בלק באה להגיד שאם אתה באמת מאמין שהשם אחד ושמו אחד, אז תדע לך שיש כללה, והקדוש ברוך הוא הופך אותה לברכה. אם אתה לא מאמין שגם הרע מתהפך לטוב, אז למה אתה מספר לי שאתה מאמין שהשם אחד ושמו אחד? אתה מאמין שהשם אחד ושמו אחד? בערבון מוגבל. אני אגיד לך למה בערבון מוגבל. כי בחיים שלנו יש רע ויש טוב. כאן המהפכה. אתם יודעים מה זה אמונה במשיח? אמונה במשיח זה שכל הנקרא בשמי ולכבודי ברתיו יצרתיו אף עשיתיו. השם ימלוך לעולם ועד. אתה יכול להאמין בזה? זה קשה מאוד מאוד מאוד. כל מה שאני מלא הכרת הטוב כל שנייה על מה שקורה כל רגע מסביבי לא קשור לאמונה הספציפית הזאת. אני מלא הכרת הטוב על הכל, אבל האמונה במשיח היא איך הכל מגיע למצב של מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זה הסיום של דברי הרמב"ם. אתה מדבר על מקום שבו כל העולם כולו, כל החלקים שבך, תעזבו את העולם. כל... חבר'ה, מה שם הפלאפונים? האם אתה מדבר על מקום שבו כל החלקים שבתוכך ימלאו דעה את השם? או שאת זה אתה לא מסוגל? זה הקושי שלנו באמונה הזאת. וזה שאני מתקרב אל היעד לא הופך את מצוות האמונה במשיח לפחות נצרכת, להרבה יותר נצרכת. והעבודה הופכת להיות יותר גדולה. כי אני יכול להחליף חס ושלום מטרות על במטרות ביניים. ואז איבדתי הכל. היינו בסרט הזה. כל יום אנחנו בסרט הזה. אני רק רוצה לגמור את הרמב״ם ולהגיד כמה מילים מתוך הפרשה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רע ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה משופעת הרבה וכל המרדנים מצויים כאפר. שעמם לא. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. אתם יודעים מה זה לדעת? והאדם ידע את חווה אשתו. לא יהיה עסק העולם אלא לדעת את השם. למה זה מפליא אותך? מגנט רוצה לחזור למקום שלו? נר רוצה לחזור למקור האור? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מקור חיים? בוא נסכם אם אנחנו מאמינים. זה מאוד חשוב. אני לא אלך אף פעם לטיפול אם אני מושלם. בוא נסכם. האם אני מקבל את זה שהיעד שלי הוא שכל העולם, תשמעו, ירצה לדעת את השם? מי זה כל העולם? גם בלק? גם בלק. לא בלק הרעיוני, המנוול שעכשיו מבקש לקלל אותי. הרוע שאני לא יודע להתמודד איתו. הסיום של הרמב״ם. וישיגו דעת בוראם כל העולם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אתם יודעים מה זה כי מלאה הארץ? הארץ תמלא דעה. כשאני רוצה לתאר משהו שהוא מלא, אני מבקש להגיד משהו שאין בו גם משהו אחר. אתם יודעים מה היה ההבדל בין כלב לכל המרגלים? כולם היו בחורים רציניים, אבל הוא מילא את ליבו אחריי. הם, היה להם 80% משה, ולאט לאט זה היה 79, 81, היה להם ססמוגרף, 72. בשלב מסוים זה הפך להיות 30-20 וכו'. אבל הם כולם היו מומחים בהשם וכולם היו מומחים במשה. הם היו כולם ראשי בני ישראל. אבל הוא מילא את הארץ דעה את השם. אתם מבינים במה מסיים? בלעם, דווקא בלעם, זה הרי רמב"ם מופלא. הרמב"ם בא ואומר, קודם כל פתאום הרמב"ם מחליט שביד החזקה הוא צריך לפרש את התורה. והוא בא לדבר על שני משיחים ובא להגיד, אם אתה ממשיך לצפות כל הזמן רק למשיח הראשון, אתה מפספס את הכל. אל תצפה לבית המקדש הראשון. תצפה לבית האחרון. הראשון היה נפלא. אז לא היה בו מולך? אז לא היה בו עבודה זרה וגילוי עריות? עכשיו, המשפט הקלאסי שתמיד אנחנו אומרים, נו, שרק יהיה בסדר. אתה מאמין במשיח? אתה פוגש יהודי ושואל אותו מה נשמע? אם הוא באמת אופטימי מה הוא אומר? הרוב בסדר. חסדים. הרוב בסדר. כל כך לא... זה נחמד, אבל זה כל כך לא רציני. עזוב, זה סימן שעכשיו אתה באורות או שחזרת מאומן. אני לא מתרגש. הרוב בסדר. מתי נחתת? הרוב בסדר. אגב, אם הרוב בסדר, אז יכול להיות שבאל אחר, הרוב לא בסדר. זה הרי תלוי בבחירות. הרוב בסדר. זה תלוי עכשיו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרוב בסדר. אתם יודעים מה זה? יהודי. השם ברך את אברהם בכל. את הכל הזה הוא העביר ליצחק. ואת הכל הזה יצחק העביר ליעקב. הכל זה לא everything. הכל... זה שכל מה שיש לי זה אלוקות. אין לי כלום חוץ מזה. מאיפה לי כל המחנה הזה? שואל עשיו את יעקב, חנני אלוהים. יש לי כל. את הכל אשר לא נתן אברהם ליצחק. אתם יודעים מה זה כל? כל. אתם יודעים איפה המילה כל מופיעה? תחזיקו טוב. אתם יודעים מה זה כל? תחזיקו טוב טוב. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בוא נתחיל ברכות קריאת שמע, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, ובורא... רע. לא נכון. ובורא רע. כך כתוב בפסוק בישעיהו. אז למה חז"ל הפכו את זה לעת הכל? זה, אבל את זה בוא נשדרג. אתה יודע למה חז"ל הפכו את זה לעת הכל? כי זה שאני מאמין, שאת הקפה הזה שאני שותה עכשיו, אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, זה דבר חשוב. חשוב, זה עבודה. אבל עזוב, זה לא באמת, באמת, באמת מבחן האמונה שלך. עזוב. עזוב. הרוב בסדר, אז אתה אומר תודה על הקפה. הרוב בסדר. כשכיף, גם אני אומר תודה. ואם הרוב בסדר, בסדר. אתם יודעים מתי אני יודע? אם הקדוש ברוך הוא אצלי בעין בורא את הכל, כשאני יודע שהוא בורא את הרע, הוא בורא את הרע, ממילא הוא בורא את ההתהפכות, אם אתה לא יודע להגיד את זה, אז חסר לך בהבנה שהוא בורא את הכל. יוצר אור הוא בורא חושך, עושה שלום הוא בורא את הכל. אתם רוצים את זה בעוד פסוק? מדהים שכולם יודעים. פסוק ודברי חז"ל, ידועים מהגדה של פסח. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ימי חייך, הימים, בן זומא. כל ימי חייך, הלילות. יופי. איפה הוא הגיע לזה? כי המילה כל מיותרת, חכו. וחכמים אומרים, ומזה למדו, שמזכירים יציאת מצרים בלילות. ומה אמרו חכמים? וחכמים אמרו, ימי חייך, נו, העולם הזה. כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. מאיפה באה המילה הזאת להביא? איפה הסימטריה? דברי חז"ל הם מאוד מדויקים. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך העולם הבא, ימות המשיח. כל המפרשים, מכל הכיוונים, מסבירים את אותה נקודה. ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך, עוד רגע נגיע למילה כל, כל ימי חייך יש לך תפקיד אחד שבשבילו אתה בעולם הזה, והוא להביא לימות המשיח. אתה יכול להביא לימות המשיח. חכמים לא חולקים על בן זומא. אתם יודעים מה פירוש המילה כל? ימי חייך מספיק. אם היה כתוב בפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בימי חייך, היה חסר לי משהו? הייתי מבין שימי חייך זה תמיד. יום זה כולל גם לילה, וערב ובוקר, יום. שמה כתוב כל? ימי חייך הימים, ואם כתוב כל, אז הכל בא להגיד שגם הלילות באים ללמד את יציאת מצרים. וחכמים לא חולקים על הרעיון שהכל זה גם הרע, גם החושך. הם לא חולקים על הרעיון. כי הרי יוצר אור, תראו את התקבולת, הוא בורא חושך, עושה שלום, אור שלום, ובורא חושך רע. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, והחכמים אומרים ימי חייך הימים, ואת הכל הזה, את הלילות הזה, ברא הקדוש ברוך הוא כדי שאתה תביא לימות המשיח. זה המושג כל. כל פירושו, האם אתה כל כולך עובד את השם ומלאה הארץ דעה את השם, משיח האחרון, או שבי רבנו. לאן אתה שואף? מה הווייז? לאן אנחנו הולכים? דווקא בפרשת בלעם מופיע בפירוש בתורה עניין המשיח. אתם מבינים למה משה כתב ספרו ופרשת בלעם? כי משה רצה ללמד שהוא משה! גם את זה. בלעם יציע את הפאור בעולם. ומול הפאור קבור משה, ומשה את הפאור. אז למה ככה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? כי אני יכול לעשות לו דירה בתחתוניים ולהביא לימות המשיח. זה כל כך חשוב, זה עיקר האמונה ברמב״ם. זה לא רעיונות משונים. זה יסודי היסודות, זה ערב י"ז בתמוז. רק על הבסיס הזה בונה הרמב״ם, הרי הכל הולך אחר החיתום. את כל משנה תורה, את כל היד החזקה, שהוא מתחיל במה? הרי הרמב״ם הוא אבי אבות הסדר, אבי כל אות. הוא פותח את הכל ביסוד היסודות ועמוד החוכמות, מה? לידה! שיש, מי זוכר את המילה?
שם.
לא יודע מה זה. אבל שם אומר, אולי אני עוד לא הגעתי לזה שזה מלא בי. נדמה לך הרמב"ם מסתיים? ומלאה הארץ דעה את השם. זה הפתיחה והסיום. איך לידע את השם? עכשיו באים כל ההלכות. 14 ספרים. כל התורה כולה. ומה ה-ways? מה הייעוד? היסוד הבנתי. ומה האחרית? זה הראשית. ומה התכלית? ומלאה הארץ. אתה יודע מה זה הארץ? זה מה שעברת ב-14 ספרי היד החזקה. זה מה שהמלאכים לא מבינים כלום. ומלאה הארץ. זה כל הדינים שלמדנו בנזקי ממון ובחובל ומזיק ורוצח ושמירת הנפש. ומלאה הארץ. דעה את השם. כמיים לים מכסים. פתחנו, ובזה אני עומד. י"ז בתמוז זה הסוד של היהפוך השם. אילו היינו נמצאים במקום שבאנו בו בהר סיני, היה י"ז בתמוז היום של ומלאה הארץ דעה את השם. מי שנתעכבנו, לא נתעכבנו בטעות. נתעכבנו כדי להביא גם כנראה עוד מחוזות. וצום הרביעי יהפוך כשאנחנו נצפה למה שהוא אמור להיות הרביעי הזה. חסידים אומרים שכל הצומות צריכים להפוך ליום טוב. י"ז במספרו זה כבר טוב. הטוב בעצמו זה הוא. הוא כבר טוב. וכשאוכל ביום שנאכל בו כי טוב, ביום שלישי, הוא הטוב. י"ז הוא טוב. והטוב הזה מופיע אחרי זה בלוחות שבורים. אתם חושבים שסתם משה שבר את הלוחות, אתם יודעים מה זה לוחות שבורים? זה פריצת חומות. אם אנחנו לא ראויים ללוחות, לפחות נראה שיש חלומות שלא מפסיקים. רסיסים, 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 רסיסים. ואת כל החצץ, את כל הרסיסים האלה, הוא הניח בארון. לוחות ושברי לוחות. והי"ז בתמוז הזה בא מפרשת בלק. לעולם עניינו הוא לבוא בבלק ופנחס. לעולם עניינו הוא לבוא כדי להסביר את הפרשה של ומלאה ארץ דעה את השם. כמיים לא היה מכסים. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, ממש, במהרה בימינו.